קשת כל שידורי תורה. היום יום שלישי, השיעור השני בסדרת השיעורים על הלכות מלכים לרמב״ם. כאן זה עזרא ביק, ואנחנו ממשיכים מהנקודה שהפסקנו לפני שבוע. הרמב״ם פסק שמצווה להעמיד מלך, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך. לפני שבוע הבאתי את דעת הברבנאל שמתנגד בתוקף ובעריכות גם בפירוש לפרשת שופטים וגם בפירושו לספר שמואל, מתנגד לפרשנות הזאת לפסוק שהפסוק מחייב מלך, וגם מתנגד למוסד המלוכה בכלל. ואין ספק שבברבנאל יש קשר בין הדברים. הוא אומר, כיוון שזה מוסד גרוע, זה לא הדרך הנכון להנהיג ולשלוט, אז ברור שהתורה לא צפתה. יש בפירוש של הרב פרל על ספר המצוות של הרב סג'גון, פירוש המונומנטלי למניין המצוות של הרב סג'גון, אז הוא דווקא אוסף הרבה שלדעתו מסכימים עם הברבנאל, דת הגאונים, וכמה וכמה גונים, גם בבהג, וגם בעזרות אחרות של אליהו הזקן. הוא גם נוטה להגיד אפילו שבדת הרב סג'גון עצמו, שאין מצוות עשה למנות מלך, יש מצוות לא תעשה למנות מלך נוכרי כשממנים מלך. והוא דווקא אוסף די הרבה חכמים, שלדעתו, יש לבדוק היטב את הדברים, מסכימים עם דעת הברבנאל. אבל אין ספק שהרמב"ם פסק כשיטת רבי יהודה בגמרא, שיש מצווה, והכוונה ברמב"ם היא שיש מצווה ממש למנות מלך. הברבנאל אפילו טוען שהרמב"ם לא התכוון גם לזה, שהוא קרא ברמב"ם שיש מצווה למנות מלך מישראל. כלומר, אם אני מלך רק מישראל, אבל זה ברור שזה לא הכוונה של הרמב"ם, זה גם לא גרסתנו ברמב"ם. והרמב"ם חושב שיש מצוות עשה למנות מלך. בפירוש של הרמב"ן לפסוק, הפסוק הזכור פותח בזה שהיהודים אומרים אשים עליי מלך כל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. זה דווקא הבסיס של הברבנאל להגיד שזה הכל מותנית. אם מבקשים מלך אז אפשר לשים מלך. הרמב"ן טוען ממש ההפך. הוא אומר לא רק שזה לא תנאי אשים עליי מלך, אלא שגם האשים איזו מצוות עשה. שהעם ישראל מצווה ללכת לחכמים, ללכת לסנהדרין ולדרוש מלך. אז אתם מצווים להגיד, אשים עליי מלך. שזה מבחינת פשט, הוא לא פירוש קל, אבל זו שיטת הרמב"ן. השאלה שנשאלת הידי האחרונים היא, קודם כל שאלה טכנית, אבל מפתח להבנה עמוקה יותר. איך יכול להיות שיש מצווה לשום מלך, למנות מלך, במובן הרמב"מי? הרמב"ם קובע שאין הוא סופר בספר המצוות, אלא מצוות שנוגעות לדורות. ועכשיו השאלה, אחרי שדוד המלך הוקם להיות מלך, הלא יש גם דיני ירושה. אנחנו נעסוק בזה גם בהרחבה יותר בהמשך, אבל הרמב"ם מביא את דיני הירושה במלכות בהלכה זין, פרק כ' הלכה זין, ואחר שמושכים מלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. ספציפית לגבי דוד, באותו הלכה אומר הרמב"ם, כמן שנמשך דוד זכה בחטא המלכות, והרי מלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר, כי שכה יהיה נכון עד עולם, לא בתורה, אלא פסוק בספר שמואל. אז אם כן, מאיזו מצווה לדורות, שואלים, יש למנות מלך? הלו, יש מלך הראשון, כשהמלך הזה מת, אז בנו הוא המלך גם בלי מינוי, לא צריכים למנות עוד מלך. ועקרונית, זה נמשך כל זמן שיש זר למלכות דוד. השאלה נשאלת בצורה קיצונית שגם היום יש מלך. הבכור בן בכור, לפי התנאים בהנחה שכולם היו ראויים, אז הבכור, בן בכור של דוד המלך, הוא היום מלך ישראל, ואין צורך למנות מלך אחר. את השאלה הזאת שאל בעל החינוך במצווה תפצלי זין, שזה המצוות מינוי המלך בספר החינוך, וכך הוא כותב, ואל תהרהר בני אחרי דבריי לומר, ואיך יחשב אבי זאת המצווה מן הנוהגות לדורות, ולא משנמשך דוד המלך נסתלקה זאת המצווה מישראל, שלא יהיה להם למנות עוד מלך, כי דוד בזרו נשים עליהם, עד כי יבוא שילו, שיהיה מזרו ומלך לעולם. והוא עונה, שעניין המצווה אינו למנות מלך חדש לבד, אבל מעניינה היא כל מה שזכרנו למנות מלך חדש, אם תהיה סיבה שנצטרך לזה, וגם כן להעמיד המלוכה ביד היורש, ולתת מוראו עלינו, ונהג עמו בכל דבר, כתורה וכמצווה הידוע. וזה באמת נוהג הוא לעולם. כלומר, החינוך אומר, אכן יש בן אדם שהוא יורש את המלוכה, אבל עדיין צריכים להקים את המלוכה בידו. יש כאן שתי נקודות, החינוך בעצם אומר שתי נקודות, הוא אומר להעמיד המלוכה ביד היורש, ולתת מוראו עלינו ונתנהג עמו בכל דבר כתורה וכמצווה הידוע. כלומר, הוא בעצם אומר שתי נקודות, א', זה שהמלך מת ויש לו בן, עדיין צריכים למנות את הבן. מדיני ירושה כנראה שאין לך ברירה אלא למנות את הבן, אבל עדיין צריכים למנות אותו. ב', אחרי שהמלך הוא מלך, יש מצווה שהוא כלול במצווה של סון, תשים עליך המלך, שהמצווה הזאת היא לתת מוראו עלינו ונתנהג עמו בכל דבר כתורה וכמצווה הידוע. הכוונה כאן היא לדרשת חכמים, שסון תשים עליך המלך, שתהי אימתו עליך. שימת המלך איננה רק הפעולה הטכנית של מינוי, להכריז עליו שהוא המלך, אלא זה להתנהג עמו כמלך. לשון חזל, שתהי אימתו עליך, כלומר תתן לו את הכבוד של המלך, ומוסיף החינוך כתורה וכמצווה, כל הדברים, כלומר שנשמע לו, כל זה כלול בזה שתתנהג עמו כאילו הוא המלך. להגיד את הדברים בצורה קצת יותר חריפה. יש ירושלמי בראש השנה, שעל דוד המלך אומרים שישה חודשים, שדוד היה בורח מאבשלום, היה מתכפר בסעירה כהדיוט. אנחנו מזהים את ההבדל בין מלך לבין הדיוט, בין השאר, על ידי הלכה של חטאת. יהודי שחטא בשוגג, מביא חטאת סעיר. מלך, בלשון התורה, נשיא שחטא, אז יש לו קורבן אחר, הוא מתכפר, הדיוט מתכפר ב... חטאת היא סעירה. נשיא שחטא, אז אינו מביא קורבן חטאת רגיל, אלא קורבן חטאת של נשיא, שהוא לא סעירה, אלא סעיר, סעיר עזים זכר, אשר נשיא החטא, הוא מביא סעיר עזים זכר. מבחינתנו אין הבדל גדול, אבל זה סימן. אומר הירושלמי שבשישה חודשים שדוד היה בורח מאבשלום, היה מתכפר בסירה כהדיוט. כלומר, אין ספק שדוד הוא מלך, והמלוכה שייכת לו. ויש גם מצווה על ישראל להחזיר אותו לשלטון. ואולם, אומר הירושלמי, מעמדו האישי בזמן שהוא בורח מאבשלום, הוא מעמד של הדיוט. נפקמינה לעניין הבאת הקורבן. זה אומר, יש הבדל בין להיות מלך לבין להיות מלך, להיות מלך בפועל. מלך זה שם של בן אדם, ומלך זה שם של משרה. עכשיו, זה אומר שאם בן המלך המת הוא המלך, אבל הוא לא מלך בפועל, אם לא ממליכים אותו ונוהגים בו דיני השררה. וכיוון שדוד המלך נמצא עכשיו בגלות, כי אבשלום ידיח אותו, בצורה לא חוקית, אבשלום לא בסדר. אבל לדוד המלך אין דין מעשי, בפועל של מלך, כל זמן שהוא לא אוחז בשלטון. ולכן לדוד אין דין מלך, אז לפי זה, אז מסבירים, זה כנראה כוונה של הכלול בכוונת החינוך, יש מצווה להעמיד המלוכה ביד היורש. יש מצווה לשים אותו על כיסא אביו, ולתת לו את השלטון בידיים. לכן שני הדברים שזהיתי בחינוך זה בעצם אותו דבר. א', יש בכל זאת למנות את המנוי. הבן של המלך הוא המלך, אבל צריכים בכל זאת למנות אותו. ובית צריכים לתת מוראו עלינו בהגימו בכל דבר כתורה וכמצווה ידוע. זה אותו דבר. כלומר, הוא בגברה, להגיד את זה קצת בבריסקיש, בגברה הוא המלך, אבל במשרה הוא לא המלך אם לא נמנה אותו. אז צריכים מינוי פומלי בהתחלה, וצריכים כל הזמן להחזיק את השלטון בידו, לחזק את המלוכה בידו, ולחזק את המלוכה בצורה כללית. יוצא מזה הסיפור הספציפי של אבשלום, אבל בצורה יותר רחבה, שאם העם לא יקבל את המלך כמלך, אז הוא לא מלך. אולי הוא צריך להיות מלך, אבל הוא לא יהיה לו דין מלך נקודה טכנית. לגבי להתכפר בסירה, להרחיב את זה קצת יותר, אין לו ממש את הסמכות והמשרה בשלטון של המלך כל זמן שלא מכירים בו. אז אם אבשלום וחבריו יכולים להדיח את דוד, אז כל שכן שהעם כולו יכול להדיח את דוד או את המלך של אותו זמן. כשדוד חזר אחרי המלחמה עם אבשלום, אז בפסוקים מתארים מינוי מחדש, ומקבלים את דוד עליהם, כי הוא צריך גם דוד, שהוא ודאי מלך, הוא כבר היה מלך, צריך לנדות אותו מחדש, כיוון שהמלוכה לא בידו. כך כמובן בספרי, שום תשים עליך מלך, כתוב בספרי, מת מנה אחר תחתיו. למרות שהספרי עצמו דורש כמה פסוקים אחר כך, הוא בנה בקרב ישראל, שיש ירושה במלכות, אבל בכל זאת הספרי כותב שצריכים למנות את הבן, אז אפשר להיות גם מלך, ובכל זאת צריכים מינוי. אם אנחנו נחשוב קצת על מה שרק אמרתי, אז זה משתלב יפה עם החילוק שתיארתי לפני שבוע. גם לפי הרמב״ם, ודאי שלא לפי הרמב״ם, אבל גם לפי הרמב״ם אפשר להבין את המצווה כבעלת שני יסודות. יש מצווה שתהיה מלוכה, כלומר שתהיה שלטון, שיהיה משטר, שלא יהיה הפקרות או אנרכיה, אפילו מובן היפה שהוא מן האנרכיה, שלא יהיה איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו. כלומר, במילים אחרות, שיהיה מצב של ספר מלכים בניגוד למצב של ספר שופטים. איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו הרב מוסיף שהצורה של אותו משטר הוא השיטה המלוכנית. ככה חשבנו לנכון להבין ברמב״ם, והבאבנל מאוד מתנגד לצורת המלוכה הזאת. צורת המשטר הזאת, צורה המלוכנית. גם אם נקבל את הרמב״ם כפשוטו, שיש מצווה למנות מלך אבסולוטי עם ירושה, עם כל הגינונים של המלכות הקלאסית, אבל זה לא על חשבון המצווה הראשונה. יש מצווה שאני חושב שהיא יותר בסיסית, והיא ודאי חלק, אם לא הרוב, אם לא הכל, של המצווה מותרת בתורה, וזה לקיים מלוכה, לקיים ממסד לאומי לעם ישראל, ולא אף שיטה אחרת. ואם אני יכול רק לשנייה להחיב קצת, אולי, זה לא רק שלא נחיה באנרכיה. שאולי מישהו יגיד, טוב, זה לא מעשי, מי יוצא לחיות ככה? עובדה שחיו כאן בך. אבל זה גם אומר שתהיה לנו משטר לאומי ישראלי, שהיא המלכות. כלומר, שום תשים עליך המלך, לא תוכל לשים עליך, איש נוכרי שלא מקרב אחריך תשים עליך המלך, לא תוכל לשים עליך מלך איש נוכרי. אז זה לא רק, עכשיו אני מדבר לא על המלך המלוכני, אלא על השיטה. זה לא, צריך שיהיה מצווה שתהיה מלוכה ישראלית ולא מלוכה נוכרית. יש כל מיני אפשרויות איך לחיות בארץ ישראל, מחוץ לארץ ישראל. והמצוות הן ייחודיות, מצוות נתנות לכל יחיד ויחיד, יש גם מצוות לאומיות. אבל מי אומר שיש מצווה פוליטית? שיהיה גוף פוליטי משטרי שנקרא עם ישראל. אנחנו כל כך רגילים שוודאי שהתשובה היא כן, אבל זה לא פשוט. עובדה שיהודים חיו בלי זה הרבה 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 שנים. אז אני אומר שיש מצווה לקיים מלוכה כזאת, וזה בעצם מה שקלו בדברי החינוך. החינוך בטח חושב במובן מלוכני, אבל הוא מסביר, בסדר, יש מלך. אבל המצווה הבסיסית היא לקיים מלכות, וזה צריכים ממילא, אם אני מצרט את שני הדברים, גם שיהיה מלך אחד, אוטוקרט, וגם שתהיה מלוכה, אז המצווה היא להעביר את המלוכה, את השלטון, ליד אותו בן אדם. שזה פירושו כדי לענות על השאלה, איך המצווה הזאת נוהגת לדורות. הרמב״ם בספר המצוות, מצוות מינוי מלך, שזה מצוות עשה קוף עין ג', כותב ככה, היא שציוונו, מצווה קוף עין ג', היא שציוונו, למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. והוא אמרו יתברך, שום תשים עליך מלך. וכבר קדם לנו לשונם בספרי שלוש מצוות מצוי ישראל בכניסתם לארץ, לבנות להם מלך, לבנות להם בית הבחירה, ולהחריד זרעו של עמלק. אז הוא מביא את המצווה למנות מלך, ומצטט את הגמרא בסנהדרין, כאן בשם הספרי, שלוש מצוות מצוי ישראל בכניסתם לארץ. אז זה הוא מוסיף, הלשון הספרי, שום תשים עליך מלך, שתה אימתו מוטלת עליך. ושיאמן ליבנו מהכבוד והגדולה והתהילה והמעלה, עד התכלית האחרון שאין למעלה הימנה, עד שתהיה מדרגתה אצלנו גדולה ממדרגת הנביא ומשאר הנביאים שיהיו בדורנו. ויור אמרו מלך קודם לנביא. אז הרבה מיד מוסיף כחלק מאותו מצווה, שתהי אימתו מוטלת עליך, הוא גם כותב את זה בלשון מאוד קיצונית, שזה ודאי מביע את שיטת הרמב״ם וגישת הרמב״ם למלוכה, שתהיה הגדולה והתהילה במעלה עד התכלית האחרון שאין למעלה הימנה. גדולה ממדרגת הנביא ומשאר הנביאים, שיהיה בדורו. אז המצווה אחת, המצווה למנות מלך, היא כוללת את החיזוק המלוכה, שתהיה אימתו מוטלת עליך. אני רוצה לציין לשון אחרת שמופיע מיד ברמב״ם, בהגדרת המצווה. ציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. עכשיו זה חידוש גדול. מה זה מלך? אז מלך זה שלטון. מתאים ללשון הרמב״ם וינהיגנו. אנחנו נראה, לא היום, אלא בעתיד, הרמב״ם בהלכות מלכים, מציין את התפקידים עיקריים של המלך. כאן הוא לא כותב איזה תפקיד ספציפי, הוא כותב בצורה כללית ינהיגנו. אבל לזה הוא הוסיף, יקבץ כל אומתנו. צריכים למנות מלך שיקבץ כל אומתנו וינהיגנו. קיבוץ גלויות, בטוח שזה הקשר נכון, קיבוץ גלויות, אבל אולי זה קיבוץ גם בלי גלויות. כלומר, התפקיד של המלך הוא לעשות אותנו אחד. אם פזורים גיאוגרפית, אז שיקבץ נידחנו. הרמב״ם לא אמר את זה במפורש, ואין סיבה לחשוב, המצווה סך הכל נוהגת כשהם נכנסו לארץ, לא הייתה פזורה בגלות. אבל המצב בלי מלך בעיני הרמב״ם, זה מצב של פזורה ופירוד. ועצם שימת המלך, הוא צריך גם לקיים את זה בפועל, אבל מטרת המלך, המלך משמש לא רק כהנהגה שמתקן את המצב של חוסר הנהגה, שזה אותו מפסוק, פעמים מהם אין מלך בישראל, איש כל ישר בעיניו יעשה, אין הנהגה, עושים מה שרוצים ולא מה שמודרכים ומונהגים, אלא שעצם המצב הזה שאיש כל הישר בעיניו יעשה, זאת פגיעה באחדות ישראל, בלשון הרמב״ם, בקיבוץ האומה. אז גם לפני שנגיע לינהיגנו, אומר הרמב״ם שהמלך מקבץ כל אומתנו וינהיגנו. כלומר, אם אני צודק, יש כאן תוספת, יש כאן דרגה בעצם היצירה של עם ישראל. עם ישראל בלי מלך הוא לא עם מקובץ, לא עם מאוחד, זה פגיעה בעצם המהות של עם ישראל. זה חידוש עצום. וזה כמובן מתאים מאוד לשיטת הרמב״ם, שיש לו גישה חיובית על מוסד המלכות, במובן המלוכני של המלכות. כמובן אתה עדיין יכול לטעון בשביל הבעל בנהל, שבסדר, חוסר שלטון זה פירוד, ושלטון כלשהו הוא איחוד. אבל אני חושב שמן הסתם ברמב״ם, ככה נדמה לי, אני לא עומד על כך, אבל נדמה לי שברמב״ם, המלך כדמות אחת, הריכוזיות של המלוכה ביד המלך, הוא ביטוי לה קיבוץ כל אומתנו. הדברים האלו לא כל כך זרים. אותם משטרים דמוקרטיים היום שעדיין מקיימים מלכות, מלכות פורמלית, מלכות טקסית, מלכות צרמונלית, עם שלילת רוב או כל סמכויות המלך, כמו בבריטניה ובסקנדינביה ומקומות אחרים, מנמקים את המוסד, המוסד של המלך, בניגוד לממשלת בריטניה, מלך, מלכת בריטניה, מה תפקידה? לא להניג, כי היא לא מנהיגה, אבל, כך הם אומרים תמיד, היא מקבץ את אומתם. היא מסמלת את אחדות המלוכה. היא דמות שמרכזת סביבה ליכוד חברתי. לאנשים שגדלו במשטרים לא מלוכניים, זה לפעמים נשמע מצחיק. נימוקים דומים ניתנים למוסד הנשיאות במדינת ישראל, ולפעמים זה נשמע מצחיק לאור הביטוי המעשי שהמוסד הזה קיבל. אבל בכל זאת, אין להתעלם מזה שאנשים רציניים מאוד. מדינות רבות מקיימות מוסד המלוכה בעיקר כדי ליצור אחדות לאומית. לדעתי זה המושג שהרמב״ם כאן מביע. לא קל למצוא מקור בדברי חז"ל לרעיון הזה. אני חושב שזה באמת פיתוח של הרמב״ם. הרמב״ם כמובן מחבר את זה מיד עם ההנהגה. לא יודע אם הרמב״ם היה, איך הרמב״ם היה מגיב למושג של מלך שהוא רק דמות טקסית מלכדת. אבל בכל זאת, בתיאור של הרמב״ם של ינהיגנו, יש את היתרון, יש את המטרה, יש את ההישג של אחדות ישראל. הביטוי לקבץ הוא סך הכל ביטוי טעון בשבילנו, לא לאחד ולא ללקד, אלא לקבץ. לקבץ את אומה, מיד חשבנו לקבץ נידחים, ברכת יום יום, מצב של נידחות וגולה זה מצב איום ונורא שפוגעת בקיום של עם ישראל, ולכן אנחנו מברכים כל יום ומבקשים כל יום שיקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. מסנס לקבץ גלויותינו. אז עם ישראל, לפי הרמב״ם, הוא פגוע כשאין בראשו מלך, כי המלך, אני חושב, הרבה יותר מאשר המלוכה במשטר. זה לא רק בעיה טכנית שיעשו ביחד ולא כל אחד ילך לדרכו, אלא שיהיו אחד. והם אחד כשהם נקבצים סביב אחד. אז מלך אחד בראשם, עם אחד ומלך אחד בראשם. הרמב״ם ממשיך בספר המצוות, וכותב, וביור אמרו מלך קודם לנביא, כל זמן שיהיה מצוות המלך ציווי, שלא יהיה סותר מצווה מן התורה, הנה אנחנו חייבים לשמוע מצוותו. ומסית כתוב שתיים התורה עליהן, המסית הוא שצריכים להקשיב, צריכים לציית, ומי שיעבור המצוותו ולא ישמע אליו, הנה ראוי ומותר למלך להרוג, כמו שירצה, כמו שאמרו, ישראל על עצמן, כל איש אשר ימרה את פיך, בכל המוריד במלכות יהי דמו מותר למלך, שהוא קם על פי דין תורה. אוקיי, זה הרמב״ם במצוות העשה. יש עוד כמה דקות, אני רוצה להעלות את השאלה שעולה מתוך הרמב״ם במצוות הלא תעשה. הרמב״ם, יש מצוות עשה, שום את עצמם על עמך המלך, יש מצוות לא תעשה, לא תוכל לשים עליך איש נוכרי שלא מקרב אחיך הוא. הרמב״ם סופר שתי מצוות. אני מזכיר עוד פעם, יש ראשונים שסופר רק את הלאו, בדרכו של ארבע בנר, ויש שלא סופרים אף מצווה. הרמב״ם סופר שתי מצוות. מצוות הלא תעשה ברמב״ם, הוא מצוות ריש סמך, כמעט המצווה מן המצוות האחרונות, בספר המצוות, ואני מדפדף, כי זה כרגע ברח לי, אבל אני אמצא את זה מיד, אז לא, אל תברכו אתם. סליחה, זה שין, הייתי בה מאות הלא נכונה. בסוף ספר המצוות, מצווה שין סמך ב'. מצווה אחרונה ברמב״ם זה שין סמך ה'. שין סמך ב', הזהירנו שלא למנות עלינו מלך איש שלא יהיה מזרע ישראל. אוקיי, אז זה הרמב״ם מוסיף אחרי כמה שורות את המשפט הבא. אמנם המלכות לבד, הכוונה המלכות לבד זה המשפט שקראתי לפני שבוע, שהרמב״ם פוסק שכל המלכות היא ירושה לבני המלך, וככה בכל משרה בישראל. יש דין של יבוא לבני המלך, ויש גם איסור של איש זר. ככה הרמב״ם כתב שנה לפני כן, וכן שאר המינויים אינו מותר שמנה עלינו בעניין מעניינים, לא מינוי תורה ולא מינוי מלכות, איש שיהיה מקהל גרים, עד שתהיה אמו מישראל. אז זהו, עושה הרמב״ם, אמנם המלכות לבד, לא משרות אחרות, המלכות לבד, כבר ידעת מספרי הנבואה שזכה בדוד. כן? בתורה כתוב שצריך לבנות מלך, והוא בזרעו אחריו, אז בחרת המלך, זה שייך לו ולבניו. מספרי הנבואה למדנו שזכה בדוד, וכן זרעו אחריו עד סוף כל הדורות. אין מלך למי שיאמין תורת משה, אדון כל הנביאים, אלא מזרע שלמה לבד. וכל מישהו מזולת זה הזרע הנכבד, לעניין מלכות נוכרי קרינבי. הרב אומר כאן דבר מדהים. הוא אומר, כתוב בתורה לא תוכל למנות עליך, לשום עליך איש נוכרי. זה אומר, לא בן גרים ולא נוכרי. צריך להיות ישראל. מהרגע שנבחר דוד, אז כל מישהו לא מזרע דוד, בהמשך מזרע שלמה, נקרא נוכרי, כלומר, כלול בלב של התורה. אומר הרמב״ם, ככה כתוב בספר המצוות, למנות היום, או למנות בבית שני, או למנות בבית ראשון, מלך שהוא לא מזרע דוד, אחרי שנבחר דוד, אתה לא רק עובר על מצוות שמואל הנביא, שבחר בדוד, או מצוות הנבואה של שמואל הנביא, אלא אתה עובר על איסור תורה, שלא תוכל עליך למנות, עליך איש נוכרי, כי נוכרי קרינה בי. כמו, שכל זרע אחר בלתי זרע ארון לעניין עבודה זר קרינבי. אז הרמב״ם אומר, כמו שבני ארון הם הכהנים וכל אחד אחר הוא זר לעניין כהונה, ככה בני דוד ושלמה הם המלאכים וכל אחר הוא זר לעניין המלוכה. הדבר הזה הוא באמת מדהים. יוצא את זה הרמב״ם, יש איסור למנות מלך שאיננו מזרע דוד. עכשיו אני שאלתי, מה לגבי עצם דין ירושה? זאת אומרת, יש דין ירושה, אבל צריכים בכל זאת למנות אותם. מהרמב״ם כאן משמע אולי אפילו החלשה לדין ירושה. הוא לא אומר שיש כל מישהו, לא הבכור בן הבכור נקרא זר. ונצטרך להבין מה באמת דין ירושה במשרות ובמלכות. הרמב״ם אומר שהמלוכה שייכת לדוד ולזרעו בצורה כללית. מישהו לא מזרעו הוא נקרא זר. מי שכן זרעו לא נקרא זר. למרות שיש דין, מי מתוך זרעו צריכים למנות? את הבכור. אבל זה לא כלול באיסור. תמנה את הבן הקטן, אתה לא עובר על איסור, לא תוכל למנות עליך איש נוכרי. אבל תמנה מישהו שלא ממשפחת דוד בכלל, הוא מיהודה, או לא ממשפחת דוד, או לא מיהודה, אז זה נקרא למנות איש זר. אז נקודה ראשונה, אני אומר, לומדים מכאן שנצטרך לחשוב על זה בעתיד, הירושה זה לא אוטומטי. בית דוד זה כן אוטומטי. ובכל זאת, הדבר הוא בלתי אפשרי. הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה ח', נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו מלך הולך בדרך התורה במצווה נלחם לחמות השם. הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגת בו. הרמב"ם פוסק שיש גם דבר שנקרא מלכי ישראל. אין הרבה ברירה, הלא יש מלכי ישראל. אלא אם כן נגיד שכל ישראל שמלכו מלכים, שלא מבית דוד, כולל הנביא שמשך, אחיה השילוני שמשך את ירבעם, הם עברו על איסור תורה של לא תוכל לנות עליך, איש נוכרי. הדבר הוא פלא, והרמב"ם מכין פוסק, זה לא נכון. הם כולם מלכים. אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבניו מלך. שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם, ואמר לו, והיה עם שמות ישמע את כל אשר אצווה, ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד. ואמר לו אחיה, ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד עבדי כל ימים לפני ירושלים. אז הרמב"ם אומר, אף על פי שעיקר מלכות לדוד, יש גם מלכים אחרים. אז אין איסור למנות מלך, צריכים להגיד שהרמב"ם חזר במה שכתב בספר המצוות. אנחנו צריכים, הגיע סוף הזמן, אנחנו צריכים להבין את העניין הזה, כי זה באמת נקודה, א', זה נקודה חשובה, זה נקודה חשובה גם בגלל שלפני שבוע השתמשתי בו, כסימן מובהק שהרמב"ם באמת מתכוון למלוכה. כי אם יש דיני ירושה, וזה הסימן המובהק של המלוכה, אז מדובר בסימן המובהק למלוכה מלוכנית, כי בדמוקרטיה אין ירושה, או בשיטות אחרות. אז זאת הייתה טענתי שהרמב"ם לא מדבר על כך שיש מצווה לעשות משטר, בדרך אגב הוא כתב מלך כי זה מה שיש לו בראש, כי אין... לא היה ולא נברא שיטה אחרת של, של מלוכה בזמנו. ברגע שיש הלכה של ירושה ו, 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 וצמצום מי יכול להיות, אז יש כאן סימנים מובהקים של מלכות מלוכנית אישית ולא שיטה דמוקרטית או אחרת. אז יש להבין את העניין הזה של הירושה, ויש להבין את העניין הזה של הבחירה בבית דוד, בבית של מלכות, לאור הרמב"ם שאומר שיש גם מלכים שהם לא שמה, שהם נמנו על ידי נביא בצורה אחרת, והם מלכים לגיטימיים, ביחד עם עיקר המלכות לדוד, ובזה נעסוק בשבוע הבא. כל טוב ושלום.